בסוף הכנס. התחלנו בהקדמה, ובהקדמה המהר"ל מנסה לבאר את השייכות שלנו לתורה. מצד מה אנחנו שייכים לתורה? הוא הביא את הפסוק ודייק, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, ולא כתוב אשר שם, זאת התורה אשר שם משה לבני ישראל. המהר"ל בנתיב התורה מוכיח בהרבה מקומות שכתוב לבני ישראל. הכוונה היא שאם היה כתוב ככה, אז התורה הייתה ניתנת כמו שניתנים קניינים אחרים, כמו כהונה ומלכות, שהיא ניתנה לאנשים מסוימים וכישרונות מסוימים. אז יש כתוב בסוד התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, הכוונה היא שכל אדם מישראל יש לו שייכות לתורה, ואת השייכות הזאת אנחנו מבררים. מה הכוונה שיש לו שייכות לתורה? אבל כדי להוכיח את מה יכול להיות מכשול בפני הקשר לתורה, זה יכול לסכם. כיוון שהתורה היא תוכן לימודי, ותוכן לימודי, האפשרות שלי להתקשר לאיזושהי חוכמה, זה בפני שאני מבין אותה. אני מבין אותה עד לעומק, אז אני שייך לה. וכאילו לימוד תורה הוא דורש חוכמה, הוא דורש מאבק, כדי להבין את האמירות של התורה, את התוכן של התורה ומה קורה. אז זה יכול להיות מכשול, כמו שלא כל האנשים שייכים לחוכמה, אולי לא כל האנשים שייכים לתורה. והערת אגב, אם התורה הייתה שייכת רק למי שלמד אותה, פירוש הדבר שהמשמעות של התורה זה חוכמה. זה התורה. אם אתה לא מבין, לא קיימת את המצווה, סימן שכל נתינת התורה פירושו של דבר חוכמה. כאילו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ידיעות מאוד 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 חכמות, ובמידה שאתה תפנים אותם ותבין אותם, זה יועיל לך. לא הבנת, לא מועיל לך. אומר הרב, לא. מביא מדרש מאוד שבא לציין את העובדה הזאת בצורה מאוד חריפה. דבר זה פרשו במדרש, ויעני אל בית עיין ודגלו עליי אהבה. כן, זה משל על התורה. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו אל תוך חדרי התורה, והדילוג שלנו על הבנתה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. זה צורה של מדרש, המדרש יש לו צורה מיוחדת, שפה מיוחדת, להביע את העיקרון הזה. רבי יונה אומר שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר בית אב של הלכה וזה אינו אומר בית שלה של הלכה. כלומר, אחד הבנתו היא שטחית ואחד הבנתו העמוקה. אומר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. כלומר,
מה פירוש ודגלו?
דילוגו. דגלו זה מלשון דילוג. הדילוג הזה, הטעות הזאת, השיבוש הזה, מבחינתי הוא לא משבש את הקשר ביני ובין הלומר. האהבה ממשיכה להתקיים פה. אמר רב אחא, עם הארץ, אפילו עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון ואהבת ואהבת, אמר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. עד כדי כך שהאדם משובש לגמרי ולא מבין את החוכמה שבתורה ומבין אותה הפך החוכמה, בכל זאת הקשר פה מתקיים. ולכן אומר המהר"ל, מפני זה נראה כי הברכה לתורה לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד תורה, כי המצווה מתקיימת בעצם זה שיהודי מישראל עומד מול הספר, מנסה להבין, בין שהוא הבין, בין שלא הבין, התקיימה פה מצוות לימוד תורה. אז יש פה חידוש גדול, אנחנו מבינים את המשמעות. אז מה זה תורה? אם תורה זה לא חוכמה, אז מה זה? שזה הבינו את הפרדפים, הבינו את הדברים של הרב כשהוא מסביר את ברכת התורה. אוי. חסר. בסדר, זה הפוך. משום מה זה הפוך. המקור הראשון, תתחילו בעמודה השמאלית, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. אז אנחנו מתוך הנוסח של הברכה אנחנו למדים מה אנחנו מצווים לעשות. הנוסח של הברכה הוא מאוד חשוב, נכון? יש מדקדקים באשר קידשנו במצוותיו לגבי שופר, מה אנחנו אומרים?
לתקוע. לא.
שמע כל שופר. מהנוסח של הברכה אתה מבין מה אתה מצווה. אתה לא מצווה לתקוע, אתה מצווה לשמוע. אז מה זה התקיעה? להכשיר מצווה. מה המצווה? לשמוע. הנוסח של הברכה מאוד רלוונטי לגבי השאלה מה אתה אמור לעשות. אז הנוסח של הברכה, כן? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. הציווי האלוקי, כלומר מה אנחנו מצווים לעשות מתוך הבנת נוסח הברכה? הציווי האלוקי עומד הוא ביחס לא ללימודנו, אלא ביחס לכישורנו עם התורה. אנחנו מצווים להתקשר, לא ללמוד. איך זה נעשה? למעלה מגדר של לימוד והבנה בעלמא, מה יותר חזק? לימוד או קישור?
לימוד קישור.
לכאורה לימוד, לא?
מה
הכוונה
חזק?
מה יותר מקשר?
קישור.
קישור. לימוד זה דבר שהוא מחבר אותך לתוכן. קישור זה יותר מאשר תוכן לימודי. אתה לא יודע למה אתה אוהב את אמא שלך, אתה אוהב אותה. אתה לא למדת פסיכולוגיה, לא מכיר את נבחי הנפש של הקשר שבין ילד לאמא. הקשר פה הוא מעבר למילים, נכון? באים אחרי זה כל הפסיכולוגים, מסבירים הסברות, אבל כל מיום, ממה מתחיל? מהקשר. זה שהקשר מוסבר, דבר מאוד יפה, זה לא הכל. הרב קוק כותב באורות הקודש שהאינטליגנציה, מי זה האינטליגנציה? המדענים, הפסיכולוגים, הם לא מבינים שהזלזול שלהם בהמון הוא מוטעה. למה? כי כל מה שמסבירים הפסיכולוגים והמדענים, הם מסבירים את איך שההמון מתנהג, נכון? מה הוא מסביר? בא המדען מסביר לך פרח, אבל הפרח בעצמו הוא הפרח. מה שאתה מסביר זה מחוץ לפרח. אז לכן, מה נוצר על ידי לימוד תורה? קשר. הוא ביחס, אומרת, הוא ביחס לכישורנו עם התורה, למעלה מגדר של לימוד והבנה באלמה. למה זה למעלה מגדר של לימוד והבנה שיש להם דוגמה בכל ידיעה של איזה מין חוכמה בעולם? הציווי הזה הוא בא מצד החיים האמיתיים. איך הסברנו את הביטוי הזה? מה זה הוא בא מצד החיים? מה אנחנו מצווים לעשות? להתקשר למקור החיים. זה כמו ההבדל בין מי שאומר לילד, לפסיכולוג, אמר, בוא אני אסביר לך למה אתה צריך לאהוב את האבא שלך, ובין אם הוא אומר לך תחבק את האבא שלך. להיות החזק. כן? הציווי, זה נקרא החיים האמיתיים. אתה נוגע פה, אתה נוגע בחיים, אתה לא נוגע ב... תובנות על החיים, אתה פה מקשר את החיים עצמם. נוצר קשר של חיים, יש דרכים אחרות של קישור. כן? אבל הציווי הזה בא מצד החיים האמיתיים שהם מינם עצמותה של תורה. תורה זה לא טקסט, זה מציאות אלוקית שנוכחת בתוך הספרים האלה והטקסטים האלה המקודשים. שהם מינם עצמותה של תורה. כן, אפשר לומר לי, לעסוק ולא ללמוד, ושבעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, עסק לא הכוונה משהו מטושטש, עסק הכוונה לגוע בדבר, להתעסק איתו ממש, שבעסק שאנו מתעסקים בדברי תורה, הרי מה קורה? יש לנו קשר עם המקוריות של החיים, שזה עניין הרי יותר ויותר נעלה מכל ערך של תלמוד שמשתקף רק על פי הקשר של המדע והבנה. לימוד עצמו מה שהבנת זה טוב, מה שלא הבנת זה לא טוב. השם, ילד שמחבק את אמא שלו, כלול בזה כל מה שפסיכולוגים אמרו, יאמרו ויגידו עד סוף כל הדורות, ולא צריך בשביל זה להבין. זה דומה לתשובה. הרב מסביר שהתשובה זה דבר קל שבקלים וקשה שבקשים. למה קשה שבקשים? יש עוד דרך ארוכה עד שאנחנו, העולם יגיע לתשובה השלמה, צריכים לעבור הרבה מאוד מעלות ומדרגות עד שהעולם יבין מה מקור החיים שלו, צריך להיות קשור לאלוקים, זה תהליך של אלפי שנים. מצד שני זה קל שבקלים, ואפילו הרהור תשובה זה תשובה. כמו שאומרת הגמרא בקידושין, שמי שאומר את מקודשת לי על מנת חזרתי בתשובה, מקודשת מספק. למה? שמה? הרהר תשובה. הרהר תשובה זה תשובה? כן. למה זה? כי תשובה זה מציאות פנימית בתוך האדם. זה לא מתחיל מזה, מישהו מלמד אותך משהו. תשובה זה השקיקה של האדם, הצימאון להשלים את עצמו ולתקן את האישיות שלו. מזה זה מתחיל. לא, כל צעד שאתה עושה זה חשוב. זה קשר של חיים, זה לא משהו טכני חיצוני. תראו, זה נמצא אותו דבר בשפה אחרת, בפסקה הראשונה של אורות הקודש בחלק א', שוב נתחיל מהעמודה השמאלית, חוכמת הקודש. מסביר הרב, מה יש בתוך הטקסט המחוכם הזה של התורה? חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה, למה? בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה, לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. אדם שלומד תורה, לא נוסף לו רק ידע שכלי, אלא כל האישיות שלו מותכת ומתקרבת למציאות של התורה. האישיות שלו מתהפכת, כל פסוק, כל פסקה, כל לימוד שאדם לומד, התורה משנה אותו. כן.
למה זה שונה מכל לימוד אחר?
הנה הוא מסביר. מה שאין, כל החוכמות העולמיות, כל שאר החוכמות, מדעי החול, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ואציליים, אף על פי שאתה רואה זבוב, אתה ניגל ממנו, נכנס לאוניברסיטה, מסביר לך איזה כנפיים יש לו, איזה כושר תעופה, איזה ריאות שמספקות אוויר, נכון? החוכמה זה דבר גדול. זה הופך אותך להיות מאדם פרימיטיבי, שמתייחס רק לממשות של מה שהוא רואה, והוא תופס עכשיו את העולם בצורה הרבה יותר רוחנית. אדם שהוא לומד מדעים, הרבה יותר הראייה שלו, התפיסה שלו, את המציאות הרבה יותר מפשטת, מאשר אדם שמתייחס רק לגופים. אבל בסופו של דבר, כל החוכמות הן רק מציירות. מה זאת אומרת מציירות? הן עושות את הטקאטבק, אתה לוקח את הזבוב, עושים לך... מסבירים לך אותו בשפת השכל. הם רק יודעות לתאר מה יש לנו. מה שאין כן, אין להם את אותה התכונה המפעלית. אבל אין להם את התכונה, מה זה התכונה המפעלית? לפעול עליך, לשנות אותך, להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהם אל ערכן. ובאמת אין להם יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות של האדם. חוץ מכוח אחד בלבד, כוח המדעי. חוץ מכוחו המדעי, אדם עוד משתכלל ביכולת המדעית שלו. האם הוא נהיה יותר טוב בגלל זה? לא. נהיה יותר מעודן, יותר מתייחס יפה לחברים שלו? לא, לא בהכרח. למה? וטעם הדבר הוא כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים. כל דברים שהם מוגדרים בהגדרה של קודש, בזמנים, כן, שבתות, מועדים, כל ענייני הקודש, הדבר המאפיין אותם, שהם זרם של חיים אלוקיים שזורם דרכם.
עכשיו אנחנו לומדים במקם. ובכל דבר, כי הוא רק דבר מאוד 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 שכלי. שואל איך הדבר הזה, הוא באמת, הוא מהפך לנו את הרצון, והוא מקרב אותו, ונראה מאוד מאוד עניינים, יש את זה לפעמים, זה אגל, אבל נראה מאוד מאוד שכלי כל הרעיון פה.
כן, אבל זה כמו שאני שואל אותך, כשאבא מחבק את הילד שלו, בוא נבוא מישהו עם מאדים ויסתכל על התופעה הזאת ויגיד, איזה מין דבר זה שאבא, מה שיש לו לעשות זה להכאיב לילד שלו ולכווץ לו את הכתפיים. מה אתה יכול להסביר? מה יש פה? כי אתה מסתכל על הטכני, על הצד החיצוני, אבל יש פה קשר של נפשות. משום מה קשר נפשות זורם דרך מגע. לא יודע למה, ככה זה עובד. כשאתה מחבק אותו, אתה מתקשר איתו, זה קשר של נפשות. ככה זה העולם הזה. העולם הזה, יש דברים שהם חיצוניים, והם לא נמדדים לפי החיצוניות שלהם. מה יש בזה שבעל זורק זבל לאשתו? זה מחזק את הקשר? למה? זורק זבל, פינה את הזה. בדיוק ראיתי משהו יפה, תלמוד תורה. הרב צבי יהודה, הוא מסביר, מה זה, למה צריך ללמוד גמרא? אז הוא מסביר ככה, הוא אומר, הגמרא אינה ספר רגיל, היא ספר חי, מלא חיוניות. אדם אחד העוסק במדע הספרות טען, מדוע מייגים כוחות צעירים לשבת על הגמרא שהיא מבוך, קושיות, תשובות, יכולה, זה נכון, הגמרא נראית בלתי מסודרת, לעומת ספר משנה תורה למשל, שהוא מסודר. אלא מה זה גמרא? זה לא חוכמה אלוקית שנכתבה כאותיות בספר, תראו איך רצו לתאר את זה, אלא הגמרא היא המשך זרם חיים של ויכוחים ורעש, הלכה והגדה. אומר לכם להיות נדרש יש רעש, האם זרם חיים יכול להיות שקט? כך גם הגמרא. הגמרא היא מבוך של זרם חיים השופע על רבנן ועל תלמידאון. זרם של חקר המשפט והצדק. ככל שאתה נאחז בזרם החיים הזה, אתה מתמלא בחיניות של תורה ושבעל פה, אתה יותר מבריא ומשתכלל ביהדותך. והוא מאוד מאוד חי של הלימוד הזה. אז לכן, כיוון שכל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הבאים, כלומר, בחיצוניות זה לימוד, בפנימיות זה קשר עם מקור החיים, כמו שבחיצוניות זה חיבוק, בפנימיות זה קשר נפשות. טוב, נמשיך אולי במהר"ל. אומר המהר"ל, מסכם המהר"ל, הרי לימוד תורה לעצמו נקל מאוד. מה הכוונה נקל? לא שזה משימה קלה. הוא לא הולך לברר כאן מה הקושי בתורה. הוא מברר עד כמה דברי התורה קשורים לכל אדם באשר הוא אדם. כמו שתגיד, הרי התשובה היא דבר, לעשות תשובה זה דבר קל מאוד. כלומר, הכוונה, אין מניעות, לא מצד הכישרונות שלך. אתה רק צריך לרצות, והדבר הזה מתחולל. הרי לימוד התורה לעצמו נקל מאוד, ואין צריך לחוש לשום דבר. אומר המהר"ל, דבר מפתיע. אמנם לשום דברי תורה לפני זולתו. כלומר, כל זמן שאני לומד לבד, אז אני מתקדש בקדושתה של תורה. אבל אם אני רוצה ללמד מישהו אחר, לשום דברי תורה לפני זולתו, הוא קשה מבית פנים. האחד, כי אם אינו מכוון ההלכה להעיר עיני זולתו בדברי אמת. למה לא? כלומר, אם אתה לא מכוון את ההלכה לאמיתתה כשאתה מלמד את חברך, למה לא? למה? כי תחליט מה שיכוון המניח דברי תורה לפני זולתו, שמה אתה מלמד אותו כדי להחכים אותו בדברי אמת ויושר. הסיכוי שלך לומר משהו אמיתי בשם התורה הוא קלוש מאוד. למה? ודרך האמת רחוק משיימצא, קודם כל אנשים מאוד מאוד פגומים ביכולות השכליות שלהם. רוב האנשים הם לא חכמים, הם טועים, נדמה להם, הם מסבירים הסברות, הם בבית המדרש. כמספר התלמידים, ככה הסבר, מספר ההסברים בסוגיה. ודרך האמת רחוק משיימצא, כל שכן בדורות האלה שעבדה חכמה מבני אדם, אנחנו לא כמו הדורות ראשונים. אז בעיה ראשונה היא שהלימוד, הלימוד בין שניים לא יכול להיות דבר שהוא מצליח. כשאתה לומד עם מישהו, שאלה גדולה, אם קיימת את המצווה. אם החכמת אותו בדברי אמת, קיימת. אם החכמת אותו בדברי אמת, לא קיימת. מאוד מוזר. אפשר להסביר את זה אולי בצורה טכנית, אבל אחרי זה יהיה לנו עוד איזה. אפשר לסביר בצורה טכנית. אם אתה לומד תורה, אתה עומד מול החומש, אז החומש זה דבר השם. כל האותיות, כל הנוסח, כל מה שמופיע שם זה דבר השם. אתה עומד מול דבר השם, ואתה רוצה ללמוד תורה, ואתה רוצה לכוון האמת, גם אם שגגת, אתה עומד מול קודש, כמו אדם שלוקח ספר תורה ונשק אותו. לא משנה, הבנת או לא הבנת, יש קשר. אבל אם אתה מלמד מישהו אחר, אם אתה לומד בחברותה עם מישהו, מי אמר שמה שאמרת לו בשם התורה זה תורה? אם תגיד לו, אם אותו אחד שראינו אותו בחלק הראשון, בא לחבר שלו ואומר לו, תראה, מצווה לשנוא את הקדוש ברוך הוא, דכתיב, ואהבת את השם אלוקיך. אז יכול להיות שזה שלמד בעצמו, הוא למד תורה, וזה ששמע ממנו, הוא לא למד תורה, הוא לא שמע דברי תורה, הוא שמע שטויות. עדיף שילמד לבד בספר ויתאה, מאשר שמישהו אחר יסביר לו משהו שהוא לא תורה. ברגע שהחלטת לתרגם, לא.
זה לא חלק מהלימוד העברת הלימוד?
לא. כל זמן שאתה לא, כל זמן שלא למדת תורה לבד ומישהו אחר מלמד אותך, זה שאלה גדולה, אם זה לימוד.
שניהם לומדים.
כן, שניהם לומדים. אבל כל אחד לומד מה שחבר שלו אומר לו. אם הוא סוגר את העיניים ויושב וקורא את הספר לבד, הוא לומד תורה שמישהו אחר מסביר לו, הוא לא לומד תורה.
מה יש בשיתוף שזה
לא לומד? כי הוא מסביר לך משהו לא נכון. אם אתה לומד איתו חברותא, ובמקום לקרוא את הגמרא הוא מסביר לך בעל פה הארי פוטר. אתה לא לומד תורה, מה? מה קשור? רק שהסברת לו. זה לא תורה.
אז זה לא העניין של השיתוף, זה העניין של הטעות שאחר השעים מעביר.
כן. אז כששניים לומדים תורה זה בעיה. עדיף ללמוד לבד. עוד מוזר השאלה הזאת שהמהר"ל פתאום בניגוד לחלק הראשון. עוד בעיה, אומר המהר"ל, שהיא נראית עוד יותר מוזרה. השני, אף אם הוא מכוון ההלכה לאמיתתה, נגיד שהוא כן מסביר לו דברי אמת. מי יודע אם יהיו לרצון אמרי פיו לזולתו? מי אמר שהשני יקבל את הדברים שלו? יכול להיות שהוא, הראשון אומר דברי אמת, והחברותא שלו אומר, אתה יודע מה, לא נראה לי. ואם לא יהיו לרצון, עדיין לא יהיו דבר. כי השני ששומע דברי התורה, לא רוצה לקבל, לא למד, לא מוכן. אחד מצד המסביר, אחד מצד השומע, מצד המסביר, מי אמר שהוא יגיד דברי אמת? גם אם הוא יגיד דברי אמת, מי אמר שזה שישמע, ירצה לקבל את התוכן הזה וללמוד אותו. אין ספק, כי פעולה שרחוק שיגיע פעולה לתכלית כוונתו, אין ראוי שיפעל אותה הפעולה. לא כדאי. שלא יהיה פעולתו לריק ולבטלה. אז אומר המערב, מה אנחנו עושים בבית המדרש? עדיף לשבת כל אחד לבד ולבטל את החברותו, וזה נגמר הסיפור. אומר המערב, אני לא ממציא המצאות. והדבר הזה אשר אמרנו אף בדורות השלמים היה צריך לאדם זירוז יתרה שלא נכשל בזה. מאיפה אני אומר את זה? אומרת הגמרא בפרק ד' לברכות, בכניסתו לבית המדרש מתפלל, יהי רצון שלא יקשל בדבר הלכה ולא אומר על טהור טמא, וישמחו בי חבריי ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. מה מבין מכאן המהר"ל? מה הוא מתפלל? שאני לא אגיד דברי תורה. יהי רצון שלא יקשל בדבר הלכה ולא אומר על טהור טמא וכו'. בסדר. מקווה שאני לא יקשל. ואני גם מקווה שלא יסמרחו בי חבריי. וההפך, מה? שאני אטעה וחברים שלי יסמכו בזה. מה אדם? אדם יחס לבית המדרש, הוא לא הולך לצבא, הוא הולך לישיבה, ללמוד תורה. מה הוא מתפלל? אני מקווה שאם אני אומר משהו אמיתי, שהחבר שלי לא יקנה בי וידחה אותם. וגם הפוך.
ידחה אותם?
כן. ולא יקשלו בדבר חבריי בדבר הלכה ואשמח. זה מה ש... כן, זה מה שאדם נגיד לפני שהוא חסר בית המדרש. לא מדובר פה על השוק. זה אנשים שיש להם שקיקה להתחבר לקודש וללמוד תורה, ומתפללים שמה לא, מה יכול למוטט את התהליך הזה של לימוד בישיבה, זה הקינה. הרי, ראיה, שאף בתלמיד חכם גדול, כלומר זה תפילה של אנשים שעוסקים בתורה, זה חשוב לדעת. זה לא מדובר אדם שאומר מודה אני בבית כנסת לפני שיוצא לעבודה. מדובר אדם גמר תפילת שחרית, עכשיו הוא בא ללמוד תורה, הוא עושה כל היום בתורה. אנשים זה האליטה של החברה. בכל זאת על זה הם מתפללים. הרי שאף בתלמיד חכם גדול, לב האדם נוטה לשמוח כאשר ימצא בדברי זולתו חיסרון. אומר המהר"ל, למה? למה זה ככה? אומר המהר"ל, זה עיקרון פסיכולוגי. כי כל אדם בטבעו שמח בשלמות אשר יש לו על זולתו. למה? בגלל שההכרה שלנו היא הכרה השוואתית. אתה לא יכול לבחון דבר אלא אם כן תשווה אותו למשהו אחר.
ולא ככה נוראים אותו.
לא, קודם כל ככה זה עובד. אם אני אגיד לך שבסין כיכר לחם עולה 80 ין, זה זול או יקר? אין לך תפיסה בזה. אני אגיד לך, תשמע, ין זה 10 אגורות, תגיד, יש לי למעלה השוואות עכשיו. אם אתה לא משווה, אין לך תפיסה. ההכרה שלנו היא תמיד הכרה של העתיד. קיבלת 60 במבחן. טוב או לא טוב? אה? לא משנה, קיבלת במבחן 60. אתה עצוב?
אני שמח.
אתה שמח שקיבלת 60?
אם כולם יקבלו 50.
אם קיבל, כולם נכשלו ואתה היחיד שעברת, שמח. אם קיבלת 80 וכולם קיבלו 100, אתה עצוב.
פסול אבל.
לא, זה לא פסול, זה תכונה שבה אתה יכול למדוד את עצמך ביחס לגורם משווה, לגורם שניתן להשוות אליו.
כן, יש לזה מקום. כי זה גורם ללמדוד את הרמה של
המדידה. בדיוק. זה צורה של מדידה, זה לא שייך לתחום המידות. זה שייך לתחום ההכרה. מה?
התורה בגלל שהם צופים.
רגע, לפני התורה, לפני התורה. רב מסביר, המהר"ל מסביר. כן, יש ספר הצחוק של אחד מהוגי הדעות שנקרא ברגסון. הוא מסביר למה מישהו רץ, נופל כל הילדים צוחקים. למה? למה? מה מצחיק בזה? ספר בדיחה זה מצחיק, אבל למה שהוא נופל על בננה זה כולם צוחקים? אפילו שזה לא יפה, אבל צוחקים. פעם מישהו הראה לי סרטון, מישהו במילואים הראה סרטון של איזה אנשים שנופלים מכל מיני דברים. אתה יודע, איזה אדם פתאום רץ, טח, נפל על הגב. אמר לזה מישהו, אדוני, אני הייתי מושפז על דבר כזה שנה בבית חולים, למדתי מחדש ללכת, מה אתם צוחקים? אתם יודעים מה קורה לבן אדם שנפל ככה על הגב? למה אנשים? הוא מסביר מה ההיגיון. הוא אומר מהסיבה הזאת. כי כשאדם רואה מישהו אחר נכשל, משמח אותו שהוא לא נכשל, הוא לא באלה שנפלו. זה מאוד דק להבין את זה.
למה זה לא תחום
המידות? כי... למה זה? כי זה לא מתחיל מהמידות, זה מתחיל כמו הדוגמה שנתתי על הלחם, זה מתחיל מההכרה, מהשכל שלנו. השכל הוא מכיר את המושגים כשהוא יכול להשוות אותם. אם הוא לא יכול להשוות אותם, אז זה לא מושג. ככה ההכרה שלנו, היא השוואתית. לכן אומר כאן המהר"ל, הרי, כן, כי כל אדם בטבעו ששמח בשלמות שיש לו, אבל איך הוא קולט את השלמות שיש לו? על זולתו. את השלמות שיש לו הוא תופס כשהוא רואה את זולתו. אז הוא יכול להשוות. לכן, וכך מתפלל, אומר המהר"ל, זה לא בגלל שהתורה הם אנשים רעים, אלא בגלל שבית המדרש הוא בית מדרש שיש בו גם הישגים. לגמור מסכת, להבין את הסוגיה, ובמקום שהדברים הם מדידים, האדם קשה לו שלא למדוד את עצמו ביחס לאחרים. אז זה לא שהוא עכשיו מוחא כפיים, אבל שהוא תפס את הסוגיה. ובשיעור הרב אמר לו, זה בדיוק מה שרב שמעון שקופ אומר, ואחרים לא הצליחו, וגם תלוי בזה שאחרים לא הצליחו, כי אם כולם צעקו ביחד הוא לא שמח. אבל אם הוא עשה את זה לבד, אז יש לו למה להשוות, כי הוא שמח בשלמות שיש לו לזולתו. לכן, לכך מתפלל שלא ילך אחר טבעו, וישמח כשחברו נחשב בדבר הלכה, והוא אינו נחשב. אמר המהר"ל, אני יכול להסביר גם את הברכה הזאת אחרת. ואם כי יש לפרש ההפך מה שאמר וישמחו בחבריי, תפילה שישמחו חבריו בו כאשר לא ייכשלו בדבר הלכה. אומר המהר"ל, אם נחזור למעלה לגמרא בברכות, אפשר לקרוא לפסק את זה אחר. מכניסתו לבית המדרש מתפלל, יהי רצון שלא ייכשל בדבר הלכה, ולא אומר על טהור טמא נקודה נגמר הסיפור, חוץ מזה שישמחו בי חבריי, סתם שאוהבו אותי, בלי קשר לשאלה שאני נכשלתי. אומר רב המהר"ל, אבל זה לא נראה ככה. כן? אין המאמר סובל זה, שעדיין לא אמר שיאמרו דבר הלכה. כן? מה זה שישמחו בי? ישמחו בי על מה? אם היה כתוב שאני אגיד דבר הלכה וישמחו בי, זה הגיוני. אבל אם אתה אומר וישמחו בי בלי להסביר על מה, זה לא הגיוני. ואולי לא יאמר דבר הלכה כלל, כי לא כל אדם אומר דבר הלכה בבית המדרש. היה לו לומר, יהיה רצון שיאמר על טהור טהור ועל טמא טמא, ורק אז ישמחו בי חבריי. בפירוש רש"י ז"ל יוכיח, אומר המהר"ל, אם אתה תראה את רש"י שם, ככה מסביר כמוני. לכן, לסיכום, אם הדבר הוא כך בשלמי המעלה, מכל שכן בדור הבלתי שלם. שאנחנו, יש לנו גם גירעון במידות, לא רק בגלל שהכרה שלנו השוואתית. אשר כל דברי זולתו אינם לו לרצון, כי לא ילמוד זכות על האומר. אני לא מזמן שמעתי מהרב טאו שהוא אומר, רוב הדיבורים שאנשים מדברים אחד עם השני, בדרך כלל מה שמאפיין אותם זה, תראה אני יותר טוב ממך. אתה אומר למישהו, תראה, אני בחופש, מה זה יצא לי טוב, עבדתי. אומר, מה, איזה עבודה מצאתי, גם דוד שלי סידר לי עבודה. אתה כאילו רוצה להראות לו שאתה לא פחות טוב ממנו. אומר, 90% מהדיבורים בבני אדם זה להראות שגם הם לא פחות טובים, או להראות את המעלות שלהם, את ה... זה טבע כזה, צריך...
העמדה הזאת
נובעת כמו מוכחת
לאכול?
לא. זה נובע... מה? זה שאדם...
הוא מנסה
להוכיח. כן, לא יודע אם זה חוסר ביטחון. זה נובע מזה שאדם הוא כל הזמן מבליט את עצמו ביחס לדבר הנורמטיבי. הוא רוצה לראות שהוא מצליח במשימות שלו. מה עוד אנשים הם... יכולים להיות אדישים, לא להראות שגם הם מצליחים. זה לא מידות, אני לא יודע אם זה שייך למידות, אבל האדם מצווה כל הזמן למצוא, ללמוד את הטוב שבחברו, כי אחרת אין קשר, לא נוצר קשר ככה. אם אתה יש שם חברות, אבל כל אחד אומר שופוני, כל אחד רוצה להראות עצמו, הוא לא לומד מהחבר שלו שום דבר. והרבה ספרי מוסר כתבו שאדם צריך תמיד לעשות הפוך, לראות את המגרעות שיש בו, ולזהות את היתרונות שיש בחברה. אז יש לנו שתי בעיות, שהבעיות האלה הן איום רציני מאוד על בית המדרש. עכשיו, מה? הראשונה שעבדה חוכמה מבני אדם, ולכן כשאדם לומד תורה לא בטוח שהוא מלמד תורה. יכול להיות שהוא מדמיין תורה, הוא לא מלמד תורה. דבר שני, גם אם הוא מגיע למיטתה של תורה, מי אמר שחברו ישמח במשהו, יקבל את דבריו. אז כדי להסביר מה הבעיה, אמרת
דורש... אני לא צריך את השמחה של
חברו. אני אסביר. אני הסברתי את זה טכנית עכשיו. כאילו הסברתי את זה כמו איזו בעיה מוסרית, שיכולה לפורר את בית המדרש. זה יוצר מתח עכשיו אני רוצה להסביר מה בעצם עומד מאחורי שתי הקושיות האלה, ולמה זה כזה חשוב. תביא את זה בנתיב התורה, להסביר שהאדם צריך לתקן את מידותיו שהוא חס לבית הלאום. מה אתה מכניס את זה הקדמה לתפארת ישראל? אם התורה הייתה קיימת רק ברובד הראשון, של אדם שלומד תורה, והתורה מקדשת אותו, אז בעצם התורה הייתה מצטמצמת למה זה הייתה, כן? נתינת התורה פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו איזה חפצה של קודש. כמו הרבה דתות אחרות, שאדם יש לו איזה מין סדר של חגים וטקסים, שבהם האדם נפגש עם הקודש. בצורה אינטואיטיבית, פנימית, זה עושה לו משהו, זה מזיז אותו. אבל היה חסר משהו מאוד יסודי בתורה. התורה לא ניתנה לנו רק כדי שאנחנו נתקדש וזה יעורר בנו חפצים של קודש בתוך האישיות שלנו. מי שמבין שזאת התורה, הוא בעצם רוצה הפרדת דת מהמדינה. אומר, חבר'ה, אתם רוצים בית כנסת? אין בעיה. ישיבה? אין בעיה. אל תכניסו, אל תבלבלו לנו את המוח עם הדברים שכתובים בתורה. התורה זה קודש. אתה רוצה לעשות לך טקסים? תעשה טקסים בבית כנסת. עכשיו אנחנו עוסקים בשאלה מה עם ישראל צריך לשים מול עיניו, איזה אידיאלים, איזה מטרות. התורה ניתנה לנו כדי להדריך את החיים גם כחוכמה. התורה יש לה מה לומר על העולם. מה פתאום הרבנים יגידו לנו איך צריכים לראות בתי משפט? אפיפיור אומר צריכים לראות בתי משפט, מה פתאום? יש לו ותיקן, יש כנסיות, יום ראשון כולם הולכים לטקס, יוצאים רעננים. ראו טקס והשתתפו בתפילה, מרגישים הרבה יותר טוב, חוזרים חזרה לחיים הרגילים שלנו. יש לתורה מה להגיד על זה? אין לתורה מה לומר על זה. תראו במקור השלישי, למה התורה נקראת בשם תורה? אז חז"ל אומרים תורה נקראת בשם תורה, תורה מלשון הוראה. מה זה הוראה? הנחיות, תובנות, כיוון, פענוח המציאות. התורה מפענחת לנו מה הערך של כל דבר, איך צריך להתנהג, מה צריך לעשות. התורה ציווה לנו משה מרשה קהילת יעקב, אומר הרב בפרקי אבות, תורה, הוראה יצאה לישראל. התורה היא ניתנה לנו כהנחיות שהן לא פונות רק לרובד האינטואיטיבי, הפרימיטיבי, הבסיסי של האדם, אלא היא גם מנחות את השכל שלו, את התובנות. יש לתורה מה לומר על כל מצב בחיים. התורה ניתנה לנו כהדרכת החיים, בחיי משפחה, בחיי קהילה, בחיי המדינה, בחיי הצבא. התורה היא הנחיה. אומר הרב, תורה, הוראה יצאה לישראל. לא חזון לב, לא איזה אירוע מיסטי, לא תכונה של התייצרות חזיונית, לא איזה חוויה מיסטית עמוקה, לא התרגשות נפשית, לא תורה של איזה מעמדים או מעמדים נפשיים פרטיים או כלליים, הראויים ליחיד או לציבור, כמו שזה מופיע אצל הרבה עמים. אצל הדרוזים למשל, אף אחד לא יודע מה כתוב בתורה שלהם, רק הזקנים יודעים. ומה הם כן רואים? את הטקסים, איך עושים חתונה, חגים לפעמים, הם נוהגים לאכול. מה הם מדברים שם? לא, לא מדברים, מדברים על הביזנס. מה זה התורה? זה מה התורה, היא לא הנחיה לכם. אבל התורה שלנו, כי אם הוראה, התורה המורה את המציאות, המורה את החיים, המורה את הנשמה, המורה את הגבייה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור דורים, המורה עונה עולמי. כלומר, התורה לא פונה רק לצד החווייתי שלנו, היא גם פונה לתודעה, אחד המנהל את החיים שלו, על פי השכל, על פי התובנות. יש לו פילוסופיה, השקפה, צורה שבה הוא חושב אודות העולם, אודות החיים, אודות המדינה. כן? והתורה היא גם הנחיה לשכל של האדם, איך להבין את העולם, איך להבין את המציאות. אם זאת התורה, והדבר הזה לא יכול לצאת לפועל. איפה הדבר הזה יוצא לפועל? הדבר הזה יוצא לפועל בבית המדרש, שבו מנסים להפוך את הטקסט הזה מפגישה עם החווייתית של עם עצם החיים לתוכן נלמד. אדם גומר ללמוד, צריך ללמוד תורה סוק השמעת על יבדי הלכתה. יש כאלה אומרים להצביע נועם, יש כאלה אומרים להצביע בית היהודי. מה נכון? לא כל אחד יעשה, או שזה אמת, או שזה אמת. כי התורה מבררת. התורה אמורה לברר לנו את היסודות של החיים. אם התורה היא הוראה, התהליך שבו אנחנו לומדים תורה ומתוך זה מנסחים לנו ידיעות ותובנות אודות החיים, זה תהליך שיש עליו איומים. כמו מדע. איך מדע מתפתח? מדע מתפתח לא מזה שאני חושב לבד. אם אני חושב לבד, אני יכול לפתח לי סרט. בא המדען השני, אומר, שמע, יפה מה שאתה אומר, בוא נעשה ניסוי, נבדוק. עושים ניסוי, רואים שהתיאוריה שלי לא הצליחה, מה לעשות? אז מה אני אגיד? תיאוריה, תרחמו, עבדתי על זה 7 שנים, אני עושה את זה דוקטורט, תנו לי קצת, אין קרדיטים. האמת צריכה לצאת לפועל במדע. ובשביל שהאמת תצא לפועל, זה דורש בתי מדרש. מדען לא יכול לחיות בתוך הפקולטה שלו. הוא צריך לקרוא פרסומים מדעיים, הוא צריך לקרוא את המחקרים שיש בשנים האחרונות, הוא צריך לנסוע לכנסים בארצות הברית. כדי שהאמת הזאת יצא לפועל, הוא זקוק למישהו שיגיד משהו הפוך ממנו, ואז הם יבקחו ויבררו. זה תהליך שבו המדע יכול להתפתח. אם התורה היא הוראת דרך, אם התורה הייתה רק מיסטיקה, אז יושבים, כולם קוראים חוק לישראל, וזהו, גומרים, הולכים לעבודה. אבל אם התורה היא גם הוראת דרך, היא אמורה להראות לנו את החיים, אז אני גם אמור לברר מה התורה אומרת על X, על Y. אם ככה, זה לא יכול להצליח. א', רחוקה, עבדה כן. חוכמה מבני אדם.
כן, משמע.
אנשים לא מספיק חכמים. במדע יש לך דרך לבדוק, אתה עושה ניסוי, נגמר. אין מבחן יותר טוב מאשר ניסוי. אתה עושה ניסוי מדעי, זהו. אבל כשאני אומר משהו, מי אמר שמה שאני אומר זה נכון? הוא חושב ככה, זה חושב ככה. כל אחד מביא דרשות אחרות. זה נקרא, אחד מהמטרות של התורה זה הסוק שמעתה הליבה דהילכת. אתה חייב למצות את הסוגיה עד שתגיד לי מה עושים פה, עכשיו.
ליבה דה?
כן, ליבה דהילכתה. אז אתה חייב למצות את האלימות שלך עד למצב הקונקרטי של ההוראה. ואם עבדה חכמה בבני אדם, זה לא רציני. אלא אם כן תגיד שילמדו מה זה משנה מה. לא, התורה היא הוראה. ואם היא לא מגיעה למצב של ההוראה, אז התורה לא ניתנה לנו כהוראה. וזאת התורה שעשה משה לבני ישראל, בשביל מה? בשביל הרגשה, לא בשביל שיצא מזה הדרכה. אומר המהר"ל, אז אני לא מבין מה כתוב פה. וזאת התורה אשר שמו של בני בני ישראל. טוב, תודה
רבה.
כן, קל מאוד, זה יצליח.